הגענו לשלב להבנה שהתורה היא גם סדר וגם קשר האדם והעולם, שכמו שלמדנו אתמול, הקשר הוא יותר מסדר. כלומר, הסדר זה שיש מקור אחד שברא את הכל, וכל אחד עומד ליד השני. קשר זה שלא רק כל אחד עומד ליד השני, אלא כל אחד הוא עם השני, בונה משהו שצריך להיבנות פה. אז יכול להיות שיש כאלה שמאמינים שיש מסדר, אבל לא רואים שיש קשר בין כל החלקים שמסודרים בפאזל. אלא כל חלק עומד בפני עצמו במקום שלו. אבל אם יש קשר בין כל החלקים וכל החלקים בונים תמונה, זה כבר מדרגה יותר פנימית. לכן התורה היא לא רק סדר הכל, היא גם קשר הכל. לכן, כמו שראינו אתמול, בעשרה מאמרות נברא העולם. למה עשרה? למה לא תשעה? למה לא אחד? אלא שעד המספר תשע, מ-1 עד 9, זה מספר של פרטים. זה אחד, ליד אחד, ליד אחד, ליד אחד. בסדר, אז הגענו לתשע. אבל זה כל חלק לעצמו, כל פרט לעצמו, כל מספר לעצמו. כשהגענו למספר 10, 10 זה בעצם פעם ראשונה שמצאנו כלל, שמצאנו כולל, שמצאנו מציאות שהיא מקשרת בין כל החלקים. זה לא אחד ליד אחד ליד אחד, אלא אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה 10. ו-10 בגימטריה קטנה, כמו שראינו, זה 1. אם כן, יש מקור אחד להכל, ויש קשר בין כל החלקים האלה. ו-10 באותיות י' אומר המהר"ל, היהודי הנקודה שאי אפשר לחלק אותה. לכן בעשרה מאמרות נברא העולם, כדי ללמדנו שבעצם המקור של הכל הוא הסדר, ויש מקור אחד להכל, סדר וקשר, והמקוריות האחדותית הזאת היא בעצם זאת שתיתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, כי הצדיקים יודעים למצוא את הסדר ואת הקשר בין החלקים, לעומת הרשעים שלא רואים את הקשר, או אפילו לא את הסדר, שבין כל החלקים. בואו נקרא שוב את אתמול, למרות שזה קצת ארוך. אז אצלי בספר זה בעמודה הימנית, שורה שנייה מלמטה. אצלכם איפה זה? ומפני שהתורה היא סדר כל העולם. יש? מישהו מצא?
זה שליש, ממש בשליות של עמודה.
מפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר, הוא דבר אחד מקושר. כן? זה? תראה לי רגע מאור. נשמע לי מוקדם מדי מה שאתה אמרת. כן, זה בעמודה הימנית, בשליש התחתון. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. יש שם אבות פרק A, שתי שורות למעלה. אבות פרק A כתוב בסוגריים, אז שתי שורות למעלה. אז בואו נקרא את מה שלמדנו אתמול ונמשיך הלאה. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד שעולים חז"ל יכול להיברות. ומה תלמוד לומר בעשרה? לתת שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולפרוע מן הרשעים, להיפרע מן הרשעים שמחריבים ומאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אומר המהר"ל, ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות אף שיכול לבראותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים, כי דבר זה אין הדעת נותן. כמו הוא לא רוצה לחלק 10 צ'ופרים, 10 צ'ופרים, או לתת 10 עונשים. אלא, אבל הפירוש הוא כי מספר 10 מורה על דבר שיש בו ריבוי, והוא כלל אחד מקושר. אם כן, יש ריבוי פרטים, אבל יש קשר בין כל הפרטים. אז יש 1 ועוד 1 ועוד 1, עד שיש 10. וכן, לא רק סדר של 1 ו-1 ו-1 ו-1, אלא 1 ועוד 1, עד שבסוף הכל קשור. כי מספר 10, אתה צודק, לכן אמרנו אתמול, שיש כל מיני מספרים שהם כלל. שמצד אחר, המספר הכולל הראשון לפני 10 זה 7. בסדר? לכן העולם הזה נברא בשבעה ימים. יש מספר קודם גם ל-7. 3. יש מספר גם קודם ל-3. 1. בסדר, אבל זה סוגיות. אנחנו מתייחסים כרגע ל-10. אומר המהר"ל, אבל הפירוש הוא כי מספר 10 מורה על דבר שיש בו ריבוי, של פרטים זה ליד זה, אבל, והוא כלל אחד מקושר. אם כן, לא רק ריבוי של זה ליד זה, אחד ליד השני, אלא קשר בין כל החלקים. הרמוניה אחת. והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה. כי עד ת, עד מספר תשע, מספר הפרטי, שכל אחד מחולק לעצמו, אז נכון שיש סך הכל תשעה, אבל זה כל אחד בפני עצמו. אבל מספר עשרה, אבל עשרה הוא מספר כללי, שהכל הוא אחד מקושר, וזה בא לידי ביטוי בכך, ולכך היוד מורה על מספר עשרה. למה דווקא אותי יוד? כי היוד היא קטנה, עד שאין לך חלוק היוד לשניים. אם כן, למרות שיש כאן עשרה, שהייתי אומר יש כאן עשרה פרטים כל אחד לעצמו, יש כאן בעצם יוד אחת, הכל קשור, כי אם אתה, אפשר לומר, תכווץ את הכל, את כל העשרה האלה, למקום אחד, תמצא בסוף את האחד שמשם הכל מתחיל. אם כן, יש קשר, כל העשרה האלה כלולים בתוך האחד הזה, והאחד הזה, הוא ממנו מתפרט כל העשרה, ולכן יש קשר בין העשרה האלה, כי בסוף הכל חוזר אל האחד. ולכך היוד מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה, עד שאין לחלוק היוד לשניים, לקטנותה, שהיא כמו נקודה אחת. הוא מורה לך, כי עשרה הם מסודרים יחד, עד שהם כמו דבר אחד. ולכך גם כן מספר עשרה, שהוא אחד במספר קטן. לכן גם עשר בגימטריה, אחד. בגימטריה קטנה, אחד. כי העשרה הם כלל אחד לגמרי. הוא מורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד. כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי. לגמרי הכוונה שלא, שאין חלקים מחוץ לאחד הזה. כי התורה היא אחת. ולכן, כאן סיימנו אתמול, ולכן, וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אז אם יש יציאה אחת מהסדר, זה מחריב את כל הסדר. ואם יש בניין אחד של הסדר, אז זה גם משפיע על כל הסדר. זה בונה את כל הסדר. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר להכל, כמו אותה חומה, שחסרה באבן אחת. וכן כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. כמו איזה מין גלגלי שיניים כאלה. כשאתה מגלגל גלגל אחד, אז אתה מגלגל גם את שאר הגלגלים. ולכך אמרו, בעשרה מאמרות נברא העולם, כלומר, כי מה שהעולם נברא ביוד מאמרות ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, היינו יכולים להגיד, כל הנבראים המחולקים, זה מחולק, אין חלקים, אין קשר, סליחה. כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים מחולקים, היה זה מפני ככתיב, ולא כל דברה, כל דבריי כאש, נאום השם. או כפטיש שפוצץ אלה, מה הפטיש מתחלק כמה ניצוצות, כי כך דבר השם מתחלק כמה חלקים. אבל האם יש קשר בין החלקים? לא. ובעניין זה היה נברא העולם, כך היינו חושבים. ואם לא כך, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? ואם כן, היה העולם מחולק כל דבר לעצמו. אבל, ואתה שנברא ביוד מאמרות, אשר מספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד, מסודר ומקושר יחד. ומזה שהעולם נברא ביוד מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים את הסדר שסידר השם יתברך את העולם, בזה מקיימים כל העולם. והפך זה הרשעים. כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מחריבים כל העולם. כי כל העולם הוא אחד מקושר ומסודר, והתורה היא מקור הקשר והסדר הזה. ושינוי הסדר שסידר השם יתברך דבר זה הוא שינוי אל הכל. לכך הצדיקים שכרם גדול, שהם מקיימים כל העולם, והרשעים עונשם גדול, שמחריבים את הכל. יש לכם עוד המשך, כן? הלאה. והתבהר לך, כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. כן, זה לא רק שיש סדר ויש קשר, יש גם המשך קיום. הקב"ה הוא לא רק ברא, הוא גם ממשיך לברוא. והתבהר לך, כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו, שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה. מה זאת אומרת? זה שאם אין את המקור שממנו הכל חי, ממנו הכל קיים, ממנו הכל מסודר, ממנו הכל קשור, אז ממנה זה יתפרק. אז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר את זה בצורה מצחיקה, הקדוש ברוך הוא כביכול אמר, 2448 שנה, אני מחזיק את העולם. אני מסדר ומקשר. אבל אחרי 2448 שנה, בגרעיניות זה לפני העולם, אבל בפועל, אחרי 2448 שנה, אני אברא עם שנקרא ישראל, אתן לו תורה, והוא יסדר ויקשר את העולם. אם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אחרי שאני בונה את העולם בידיים שלי, עכשיו אני נותן לבני אדם, שעליהם אני סומך, כי בניתי, כי בראתי אותם בסגולה כזאת, בתכונה כזאת, שהם יהיו שותפים איתי, בהמשך בריאת העולם, בהמשך קיימות העולם. אז אנחנו משנת 2448 ממשיכים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה עד שנת 2048. אז אם יש על אדם, ריבונו של עולם, אם התורה היא מקור העולם, אז למה הקדוש ברוך הוא התעכב איתה כמעט חצי היסטוריה? 6,000 שנה העולם שלנו, 2,448 ניתן תורה, נעגל 2,500, נעגל כמעט 3,000, אם כן, כמעט חצי היסטוריה, לא הייתה תורה. אז איך העולם מתקיים? תשובה, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, סידר וקישר. אמנם זה לא מדויק עד הסוף, כי חז"ל אמרו שכבר האבות קיימו כל התורה כולה. טוב, אז הגענו לשנת 2000, אברהם אבינו, אבל מה עם ה-2000 שנים הראשונות? אז כנראה שגם שם, כמו שאומר הכוזרי, היה גרעין סגולת האדם. 10 דורות מאדם עד נוח. והיה מעבר, אדם, שט, אנוש, וכו'. כלומר, היו כאלה ששמרו, את הגרעין שנקרא תורה, עוד לפני נקרא לה התורה במבנה שאנחנו מכירים אותה, כתורה לישראל. כלומר, זה לא שלא הייתה תורה. הקדוש ברוך הוא העמיד את העולם, והקדוש ברוך הוא העמיד את העולם דרך אישים פרטיים, אנשים פרטיים. אבל אחרי שנת 2048, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, הגיע הזמן לגלות בעולם שיש מציאות של ציבור שמסוגל לגלות תורה. ולסדר ולקשר את העולם. זה מה שדיברנו בזמנו, שעד שהופיע עם ישראל לעולם, האלוהות התגלתה ביחיד. אבל מאותו רגע שיש עם ישראל, האלוהות מתגלה בקבוצה. עכשיו, זה עמוק יותר מה שאמרנו. זה לא רק שזה יחיד מול קבוצה, זה אחד מול מיליון. אלא, כל זמן שזה יחיד, אז כמו שאמרנו אז, זה תלוי בפנייה של היחיד. פונה, יש, לא פונה, אין. אז הקדוש ברוך הוא סידר, שיהיו כאלה שיפנו, ומי שלא פנה, הקדוש ברוך הוא ישלים. אם אפשר לומר זה ככה. אבל, ברגע שיש כבר מעבר לקבוצה, אז גם מי שלא פונה, היות והוא חלק מהקבוצה, אז הקדוש ברוך הוא פונה אליו. אז זה לא מלמטה למעלה, זה מלמטה למטה, כל מה שדיברנו אז. זאת הכוונה תלוי. והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה. שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל, ובה יהיה מתקיים הכל. סיכום, ולכך אמר ויורני ויאמר לי, תמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה. כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומכת האדם שלא יגיע לידי מיתה. מה זה מיתה? רשעים בחיים קרויים מתים. אז העולם מת, תוהו ובוהו. עולם בלי תורה, זה עולם מת. שהתורה מקיימת הכל. ואמר שמור מצוותי וחיה נגד מעשי המצוות. כשישמור אותם, יש בהם החיים. טוב, זה נקודה אחרת לגבי המצוות, רק לגבי החיים. שהתורה והמצוות זה חיים, לא רק שכל. ואמר ויורני, מה זאת המילה ויורני? אז הנה, זה כבר מתחיל להיות קרוב. מלשון הוראה, תורה, הוראה, ראינו ברב. הוראה שמורה את הכל. ויורני, ויאמר לי, מה זאת ההוראה הזאת? ויורני שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה, ולא נקראת בשם חוכמה, כי חוכמה זה ספציפי, חוכמה זה פרט, חוכמה זה עניין מסוים. הוראה זה הוראה להכל, זה מורה את הכל, כמו שראינו. ולא נקראת בשם חוכמה כמו שנקראת שהחוכמה עוד תבונה, מפני כי הפרש יש, כי התורה מורה לאדם את הדרך, לכן התורה היא חיים, מול חוכמה שהיא מטפלת בתחום מסוים, בחלק מסוים של האדם שנקרא שכל. לכן התורה לא תיקרא חוכמה, אלא הוראה, כלומר תורה. דרך אגב, זה עומק הדברים. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה בישראל תאמין. כלומר, החוכמה היא בגויים. כלומר, שיש אינפורמציה, מידע, שיכול להתגלות בחלק אחד של האדם הנקרא שכל, זה מתאים לגויים. אבל שיש אינפורמציה, אם אפשר לקרוא את זה ככה חס ושלום, שהיא מעוררת או מביאה או ממקמת או פועלת, לא חלק אחד של האדם, שכל, בתחום מסוים, פיזיקה, אלא שהיא כל האדם, כל העולם, שהיא חיים, זה רק תורה. התורה היא מחיה. תורת חיים. החוכמה היא לא נותנת חיים. אתם זוכרים שאמרנו, כשלמדנו שיחות הרב ציודה, הרב ציודה הזכיר שני פסוקים. החוכמה תחיה בעליה, וצדיק באמונתו יחיה. אז הרב ציודה הבדיל. החוכמה היא לא חיים. החוכמה היא נותנת חיים. היא מאפשרת את החיים. היא אמצעי לחיים. החוכמה תחיה בעליה. אבל אמונה, זה צדיק באמונתו, יחיה. זה חי. זה בעצמו חי. זה לא שזה אמצעי לחיים. זה החיים. אמונה זה חיים. חוכמה תביא לחיים, תגרום לחיים. זה הבדל של שמיים וארץ. זה עצמי וזה אמצעי. לכן התורה לא נקראת חוכמה. לך גם, אני חושב שאחד הדברים הכי כואבים היום, שצרינו הרב, מי שלא יודע מה זה תורה, אז הוא מתייחס אל התורה כעוד חוכמה. יש חוכמת הגוף, ביולוגיה, יש חוכמת הגלקסיה, אסטרונומיה, יש חוכמת מתמטיקה, ויש חוכמת כשרות המטבח, טהרת המשפחה, שמירת שבת. זה חוכמה שמטפלת בענייני דת ומסורת. זה הקטנה נוראית של התורה. התורה זה החיים. אני חושב שאחד הדברים הכי גדולים שקורים לכל אחד מאיתנו שהוא מגיע למכון, זה שמי איזושהי נקודת מוצא מאוד ילדותית ומאוד בוסרית, מאוד ראשונית, אצל הרבה אנשים כשמגיעים לפה, בפרט אם הם מגיעים ממחוזות רחוקים מאוד ליהדות, היו בעולמות אחרים. ואתה שואל אותם למה באת לפה? אז אתה יכול לשמוע לפעמים, לא תמיד, לפעמים תשובה, באתי לדעת איך להתנהג, מה לעשות? אם הייתי אומר את זה בצורה מצחיקה, באתי לעבור קורס מזורז וקיצור שולחן ערוך, משהו כזה. ופתאום הוא מגיע לפה, וזה נהפך לחיים. זה משהו אחר. התורה זה לא רק מלכות השכמת הבוקר עד הלכות שינה בלילה. אלא התורה זה זרם שלם של חיים. שלי, של החברה, של העולם, של הכל. המהפך הזה במפגש עם התורה, אם התורה היא נוגעת בחלק אחד של החיים של האדם, או היא כל החיים של האדם, היא נוגעת בחלק אחד של העולם, או בכל העולם, המהפך הזה הוא מהפך עקרוני מאוד, הוא קריטי מאוד. מבחינה מסוימת, עד שאדם לא עובר את המהפך הזה, הוא בחוץ, הוא לא נכנס פנימה. כי הוא חושב שהתורה זה עוד איזה סוג של חוכמה, שתפרנס לו עוד איזה צד בחיים. זה לא זה בכלל. התורה היא חיים. הייתי פעם בשיעור לציבור לא דתי. אז דיברנו על זה ממקום אחר. ואני, בתמימותי, רציתי, נקודת הגישה, נקודת המוצא שלי לעניין הזה הייתה, להראות לציבור לא דתי שהתורה זה לא משהו שהוא מפחיד, זה לא משהו שהוא מנותק מהחיים, זה לא משהו שהוא תעזוב את החיים שלך ובוא לבית הכנסת, משהו כזה. אז באמצע הזה קם אחד, הוא אומר, תשמע, זה מאוד מפחיד אותי מה שאתה אומר, כי עד עכשיו חשבתי שהתורה זה בבית הכנסת, אבל מה גם בעבודה, מה גם בבית, מה גם לשם התורה נכנסת לי, זה מפחיד מאוד מה שאתה אומר. אני באתי ממקום שלא לבד את החיים, והוא הבין ממקום שזה משתלט לי על כל החיים. פתאום קלטתי איזה זעזוע אנשים עוברים, כלומר, איזה תפיסת עולם הצטיירה לצערנו הרב כלפי התורה. כלומר, או שאני לא רוצה תורה בכלל, תשאיר אותה אצלך בבית הכנסת, אל תוציא אותה מבית הכנסת, או ש... אם התורה היא חיים, זה מפחיד אותי. הלכתי מסביב, ניסיתי קצת להרגיע עליה דן, אבל לא ויתרתי על האמת. אמרתי, חד משמעי, התורה זה חיים. התורה זה החיים. אין דבר שהוא לא חלק מהתורה, ואין תורה שהיא לא חלק מהחיים. שאין לה שייכות לדבר. אין דבר כזה. וזה לא מפחיד, הפוך, זה מאתגר. זה את כל מה שאתם עושים פה לא ממקום של תורה, זה מצד האמת תורה, רק אתם לא קוראים לזה תורה, אבל זה תורה. מה שאני עושה במפעל, המכשיר האלקטרוני שאני המצאתי, זה תורה? כן, הייתי בטוח שזה קוראים לזה מדע, טכנולוגיה, זה תורה. לא יודע, אותי השיעור מאוד הרגיע דווקא. לא, בסוף הם יצאו בסדר, יצאו רגועים, יצאו שמחים, בסדר, היה בסדר. לא בטוח שהסכמנו, כן, אבל...
שאלה שלא ממחישה
עד כמה יש בעיה. עד כמה באמת אנחנו שבועים בעולם שמה ששלמה המלך אומר, יתמוך דבריי ליבך, עד כמה אנחנו לא שם. אתה מכיר את אותה, את אותו משפט שאומר לך, אתה דתי אתה, לא מתאים לך להתנהג ככה. תראה את זה. אסור לכם אתם הדתיים. אסור לכם אתם הדתיים. רגע, ומה אתה? אתה לא דתי. אתה לא אלוהי. התורה לא ניתנה גם לך. מה, גם אני? כן. זה מחייב, זה מפחיד. כן. זה שאתה לא מבין, זה אומר שאולי אנחנו קצת מבינים. כי באמת, כשהתורה היא החיים, כשאני שואל אותך מה זה חיים, מה זה חיים? יש מילים להגיד מה זה חיים? כשאנחנו אמרנו בהתחלה, בתחילת בינה לאמונה, אמונה שווה חיים, חיים שווה אמונה. אמונה זה האומן באומנות. מה זה? ככל שדבר הוא יותר כולל, יותר מקיף, יותר פנימי, יותר התוך, יותר המהות, יותר העצמיות של הדברים, וזה מקיף את הכל. אין מילים להגיד את זה. שאלה, אתה אומר, כשאתה אומר אני חי, תתרגם לי את זה במילים אחרות, מה זה אומר? שמערכת הנשימה עובדת אצלך? מה זה אומר אני חי? מצד האמת, יש מילים להסביר את זה? אין מילים, מה תגיד? לכן באמת, זה דבר עמוק. שרבי יהודה הלוי כותב שביחס לאלוהים יש, ובאמר שני בהתחלה, יש שלושה סוגי, בספר כוזרי, יש שלושה תארים לאלוהים. אחד מהתארים זה תארים שוללים. אני לא יכול להגיד מה כן. אני יכול להגיד מה לא. כשאני אומר אני חי, אני פשוט אמרתי שאני לא מת. זהו. אז אם אנחנו דנים על האלוהי שבאדם, אז כמו שאני לא יודע לתאר את אלוהים, כי אין מילים להגיד אותו, אלא רק בתארים שוללים, לא מה הוא כן, אלא מה הוא לא. כמו הגדרה. יש הגדרה במתמטיקה, בגיאומטריה, הגדרה בדרך השלילה, ההוכחה בדרך השלילה. נכון? אני לא מוכרח מה כן. אני מסלק את זה, מסלק את זה, מסלק את זה, מסלק את זה, הגעתי. כמו הגדרה, הגדרה מלשון גדר. שמתי גדר פה, וגדר פה, וגדר פה, וגדר פה. סגור. מכל הכיוון, ארבע רוחות שמיים. אם כן, זה לא מה שמחוץ לגדר הצפונית, דרומית, מערבית, מזרחית. מה נשאר? מה שבפנים. מה זה מה שבפנים? לא יודע. כלומר, אני יודע, אבל אין לי מי להגיד את זה. אז מה זאת הגדרה? הגדרה זה לשים גדרות למה שנמצא בחוץ. אבל התוך הפנימי הוא מעבר לכל מה שאני אגדיר עכשיו. לא צריך להיבהל מתובנות כאלה. זה דבר אמיתי מאוד. אז אם את האלוהים, אומר רבי יהודה הלוי, אחד מהתארים, זה לא מה הוא, אלא מה הוא לא, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. מה זה? אתה מלך חי וקיים. מה זה אומר? חי שאתה לא מת. אני מבין מה זה שהקדוש ברוך הוא חי. קיים, הכוונה שהוא חי וממשיך לחיות. בלי למות אף פעם. אני מבין מה זה אומר? אלוהים לא מת, מה זה אומר? זה מושגים מאוד מופשטים. אז לכן, מה זה אומר שהתורה היא חיים? זה אומר שככל שאנחנו עוברים תהליך רוחני, נכון? התורה היא המנוע, היא חדר המחשב, היא ה-DNA שישפיע על כל מרחב החיים שלנו. וככל שזה יותר אמיתי, יותר עמוק, יותר פנימי, יותר מדויק, יהיו אצלנו בחיים פחות סתירות בין קודש לחול, בין רוחני לחומרי, בין כללי לפרטי, בין נגיד אידיאל לאגואיזם, כי זרם החיים יהיה תמיד רוחני, כללי, אידיאל, גם כשאני כרגע שותה קוסטי, שזה נראה שיא אגואיסטיות, שיא החומרי. טוב, קצת יותר טוב נראה לי. בבקשה, נו.
שהגעתי לפה לפני שנה, התחלתי ללמוד ללכות ברכות, למדתי את זה על החחת, שבן אדם נוטה, ואם הוא מתכנן לאכול את השוק הביצה, הוא נותן לי ברכה, ואם במהלך ארוחה הוא מחליט שהוא מסתדר לו עם הכמות הזאת, הוא לא חייב לדחוף את עצמו. הסתכלתי על החבר שלמד אותי, אמרתי לו, הוא ממשיך לקרוא, ואני אומר לו, רגע, תראה איזה גדול, אתה לא חייב לאכול בכוח. אתמול, נפגשתי עם בחור חדש יחסית שהגיע, ברוך השם למכון, את אותו הלכה, הוא מסתכל עליי, אומר לי, בוא נה, איזה יופי, אני אומר, זה יפה, שתינו מבסוטים, זה לא צריך לאכול בכל. נוגע בהכל, ככה אני הרגשתי.
כן. כן, ברק.
שאלות. עכשיו, לפי מה שאמרנו היום, הזרם החיים של התורה בעולם, הגרעין של התורה בעולם, הגרעין של ישראל בעולם, בעצם עברו ביחד?
מצד האמת, כן, אבל בהשתלשלות ישראל קדמו לתורה.
בעולם הזה,
כן. בעולם הזה, נגיד את זה ככה. כמו שאין עם ישראל בלי תורה, אין תורה בלי עם ישראל. למרות שבגרעיניות הפנימית, ישראל אף על פי שחטא ישראל. והתורה היא לא תלויה בבני אדם, היא למעלה מבני אדם. אז ישראל עומדים בזכות עצמה, ותורה עומדים בזכות עצמה. אבל בעולם שלנו, כשאין מפגש חי בין ישראל לתורה, יש בעיה. כמו שאמרנו, אין סדר, אין קשר.
הדבר השני, לגבי הנושא שהתורה זה כאילו קשר לחיים. אישה שיש דברים בתורה שלא מתאים לה ללמוד, אם היא לא מדדת אותם, זה מבטא חוכמה ולא תורה.
אם הבנתי נכון, אז כן. בוא אבל נרחיב את המשפט שאמרת. אם יש צדדים בחיים שאני פלוני אלמוני, לא שייך עליהם, לא מתאים אליהם. למשל, אדם נורמלי עומד על הרגליים. אדם לא נורמלי עומד על הראש. אז אם אני מחליט, במקום ללכת על הרגליים, ללכת על הראש. האם זה עיקרי תורה? לא, זה ביטול תורה. אתה הולך על הרגליים, זה תורה. תורת ההליכה, נגיד זה ככה. אתה עומד על הראש, הולך על הראש, זה ביטול תורה.
מה שייך זה נגיד באופן יותר קיצוני, אולי גם ללמוד נסתר ברמה מסוימת.
נכון, נכון. תראה, בוא נגיד את זה רגע אחרת. אדם שמניח תפילין בשבת, מחלל שבת או לא? מחלל שבת זה מי שנוסע לים, או מחלל שבת זה מי שמניח תפילין בשבת? שני. אדם שמניח תפילין בשבת, זה חילול שבת. מסביר הרב בעניין. בדרך כלל אנחנו צריכים לעשות מעשים כדי לעורר את התוך הפנימי. אבל שבת היא כל כך תוך פנימי שמאירה את המעשים, שלא צריך לעשות מעשה חיצוני כדי לעורר את התוך הפנימי. כשאתה מניח תפילין בשבת, כלומר כשאתה עושה מעשה חיצוני בשבת כדי לעורר את התוך הפנימי, אתה מחלל את התוך הפנימי. אז מבחינת המהות, זה לא פחות חילול שבת מאשר אם אתה מדליק אור בשבת. יצרת חלל במציאות שנקראת שבת. אתה לא מאמין מה זה שבת. אתה לא מבין מה זה שבת. אתה לא מבין ששבת היא כוח רוחנית, שלא צריך לעשות מעשה כדי לעורר את הרוחניות הזאת. אתה חושב שהתפילין יעוררו? אבל רציתי לומר עוד משפט אחד בהקשר למה שנאמר כאן, מה שאלון אמר וכו'. וגם את זה אמרנו כמה פעמים, אבל אולי עכשיו זה ממש מתבקש. על פי התורה, על פי הזרם, נגיד, השקפת התורה, אנחנו לא צריכים להיות אנשים כאלה שבכל מה שאנחנו חושבים, רוצים, חולמים, שואפים, עושים וכו', אנחנו צריכים, אני אומר את זה כמשל, לומר לפני כל דבר כזה, אם זה מחשבה, רצון, פעולה וכו', לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתה. זה דבר עזוי. אם אדם עכשיו הולך ברחוב, לפני כל צעד הוא אומר, לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתה, הנה אני בא לאחד שם יתקי ואבקי, בשם כל ישראל, הנה אני בא לצעוד צעד לשם שמיים, צועד, רגל ימין. אחר כך, הוא מרים את רגל שמאל, רגע, שכחתי לשם יחוד. לשם יחוד קודשא ברוך הוא שכינתן. הנה אני בא לצעוד צעד לשם שמיים. זה חולה נפש. באמת. כמה, מה הנמשל בדבר הזה? אדם צריך להגיע למצב כזה, שזרם ההליכה שלו, זרם החיים הכללי שלו, זה תורה. אז כל ההליכה שלו, כמו שאני מקף את הדוגמה הזאת, כל ההליכה שלו זה תורה אחת גדולה. אז הוא לא צריך לכל צעד, או לכל הרמת רגל, או על כל חזרה של הרגל לקרקע, להגיד לשם יחוד קודשה. כי זרם החיים שלו זה תורה. אז הוא לא מתעכב על הפרטים. מצד שני, יש כאלה שנהגו, חסידים, ספרדים ועוד, שבעניינים של מצווה או בעניינים מסוימים, מזכירים לעצמם שהנה לי בא לקיים מצווה. בסדר. אבל מצד האמת היותר עמוקה, על השם ייחוד הוא כללי. אדם צריך להגיע למצב כזה שעל השם ייחוד קודשה שלו, זה זרם החיים שלו. זה שיטפון החיים שלו. זה הוא. ואז אני חוזר שלו משפט שאמרתי מקודם. הוא לא יחיה כל הזמן בסתירה פנימית עם עצמו. זה קודש, זה חול. זה אידיאל? זה לא אידיאל. זה ישיבה? זה בין הזמנים. הוא לא חי במתח הזה. יש איזה זרם בריא. מצד שני, חכמים אמרו, וגם הרב כותב את זה בכמה מקומות, שמי אנחנו שנגיד על עצמנו שאנחנו הגענו לזרם הזה? לא, 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 לשם ייחוד הכללי ששוטף אותנו. מי אנחנו? מה אנחנו? אז לפעמים אדם צריך לעשות חשבון. אז בואו חשבון. צריך לעשות חשבון, אז אדם עושה חשבון לפני השינה, אדם עושה חשבון בערב שבת, אדם עושה חשבון פעם בתקופה. אדם צריך לעשות חשבון לפעמים. אבל לא כל רגע לעשות חשבון. אתם מבינים מה שאני אומר? זה דבר יסודי מאוד, תדעו לכם. זה דבר יסודי מאוד, כי הרבה אנשים ששייכים לעולם של תורה לא מבינים את מה שאמרנו עכשיו. ולא חיים את מה שאמרנו עכשיו. ולכן הם כל הזמן בלחץ, וכל הזמן במתח, וכל הזמן במאבקים, וכל הזמן במתחים, וכל הזמן כל הזמן באיזו סתירה פנימית מתמדת בלתי נגמרת. כי אם לא בזרם הזה, אז באמת העולם אצלם מחולק לקודש וחול, לשמיים וארץ, לרוחני וגשמי, לכללי ופרטי, לאידיאל ולא אידיאל. אז הם כל הזמן במתח הזה. אדם אידיאליסט הולך לעבודה, בן תורה אמיתי, קשור לתורה, קשור לתלמידי חכמים, קובע איתי מהתורה. הוא לא הולך לעבודה באיזה מין תחושה פנימית שהוא מבטל תורה. אוי, אם הייתי יכול לשבת ללמוד תורה עכשיו, חבל שאני עובד. הוא הולך לעבודה בשמחה, הולך לעבודה ממקום של זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שהשם רוצה, ולו אפילו ברובד הכי קטן של הערך הזה, שנקרא להתפרנס בכבוד, בכוחות עצמי ולא לקבל ממקום חיצוני, שזה ערך חשוב מצד עצמו. כי אין כרגע אלטרנטיבה אחרת. והוא שמח בזה, וזה רצון השם, והתורה מתגלה כרגע דרך זה. והוא לא חי כל הזמן במתח הזה. כן. כן, נו.
אולי זה קצת לחזור פה, אבל בעצם ישראל שלא לומד תורה, או אין לו שום קשר לתורה, הוא חושב שהוא מגלה את החיים האלה בחוכמות אחרות. ואז בעצם הכמיהה והחיפוש נמשכים כל הזמן, זה מה שקורה היום.
זה קורה בגלוי ובסמוי. עוד פעם, אסור לשכוח את הגרעין. התורה בישראל נמצאת תמיד. בגרעין הפנימי היא נמצאת תמיד. ישראל אף על פי שחטא ישראל. אז אצל אחד התורה תתגלה במעשה חסד, בנתינה, באכפתיות לחברה. אצל השני זה יתגלה ברגישות, בתשומת לב וכו'. אצל השלישי זה יתגלה במוסר עבודה. הוא בא לעבודה, הוא משקיע. הוא עושה כמו שצריך את הדברים, הוא לא מזייף וכו'. כל אחד יתגלה בצורות אחרות. וזה תורה מצד האמת. רק כדאי להלביש על זה כיפה. ולהרחיב את זה קצת ולהעמיק את זה.
אני
אוסיף
על זה כי... שנפגשתי עם חברים שחיים בחוץ לארץ, ואני אומר, איך אפשר להיות איתם כבר פעם? איך הייתי פה? הוא אומר, באמת זה תורה. הם מופתעו, זאת אומרת, לא מה שאתם מכירים. או כל המשפטים שאנשים אומרים, אני יודע שאני אתחזק מתישהו, אחרי שאתה מדבר. או אנשים, או חברים שמדברים, לא יודע, הם דיברו דברים, ואתה שמעתי דברים שהרב צוקרמן אמר, אחרי שלהם. לא יודע, תשמע, זאת אומרת, אין סתירה. יש דברים טיפיים שכן קיימים, אבל באמת יש איזשהו חיפוש במקום אחר, אבל החיפוש הזה נמשך כל הזמן. זאת אומרת, בכל מקרה, זאת אומרת, עד שאדם באמת לא יתחבר למקור הזה, אז הוא יהיה בחיפוש.
נכון.
חיפוש תמידי. זה עובד על עצמו בעצם, שהוא חושב שהוא מוצא את זה במקום אחר.
נכון. דרך אגב, המציאות שהוא מוצא במקומות אחרים, הרבה פעמים זה דברים מאוד עמוקים בנפש, שהם יכולים להיות דברים שטותיים, שוליים, אבל מבחינת אם נחפור פנימה מאיזה מקום זה נובע בנפש, זה דבר עמוק מאוד. והוא בטוח שהוא מצא סיפוק. הוא מדוע שזהו, הוא הגיע לנקודה, כי זה מספק אצלו איזה צורך פנימי מאוד. אבל משהו חסר. יש מאמר בתחילת עדר היקר, אם אני לא טועה, הקדמה ב' בעדר היקר הקדמה ב' שם, אז יש שם, אני חושב שלמדנו את זה פעם, הבית עם התנור חימום, אתם זוכרים שעסקנו בזה? שלמדנו את זה. לא, זה ייקח לנו הרבה זמן, לא כדאי אחרי, זה סוגיה שלי משהו. כן.
אם זה כל כך
טבעי
ופשוט, אז
למה
זה כל כך קשה ללמוד תורה? למה אני לא רץ לבית מדרש, אני בורח
ממנו? כי בעולם הזה, הצד הפנימי הזה מסתתר. אין מסתתר. עולם מלשון נעלם, טבע, מלשון נטביע את עצמו. הקדוש ברוך הוא נעלם, הקדוש ברוך הוא נטביע את עצמו בטבע ובעולם. ותמיד המפגש של האדם אם המציאות הוא קודם כל דרך הצד החיצוני.
זה חיים, זה משהו מהותי.
נכון.
אני לא צריך לשכנע את עצמי.
לכן זה יקרה. זה יקרה. זה יקרה. א', זה קורה, זה קרה, זה קורה וזה יקרה. זה קורה. וזה יקרה. אפילו אלה יושבים פה כרגע. ישאלו את עצמם. האם לפני שנה, שנתיים, שלוש, חמש, הם חשבו שהם יהיו במקום התורני שהם נמצאים היום. לא במקום התורני המאירי ארבע קירת משה, אלא במקום התורני הפנימי, עם ההשלכות המעשיות. התשובה תהיה, אצל רוב היושבים פה, לא. ואני גם אנסה להיזכר בעצמי, גם אני פעם חשבתי שלא. מה? כולנו היינו בסרט הזה, נאמר. אז מה קרה פתאום? חיפשנו חיים, מצאנו חיים. זה תהליך, זה תהליך עמוק, זה תהליך ארוך, זה תהליך מקיף את העולם, את בני האדם, זה דבר שהוא... בקיצור, זה תהליך.
זה יוצא מזה שתכלסן שום בחירה חופשית.
נכון, זה אמרנו הרבה פעמים שאני בחירה חופשית. אמרנו, הנני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אין בחירה חופשית אם להיות תורני. אין. מצד האמת האלוקית, אין. עכשיו, בתוך ה-N יש לי הרבה בחירה חופשית. התמע 100 שנה, 100 שנה, 300 אלף, 2,000. בסוף זה יגיע. כן, נראה.
נראה לי איזו שאלה שמתחברת עם כמה שורות לנו, על אור החיים, שיש הנהגה אלוקית מסוימת שלמדנו שאותה אי אפשר להזיז, גם ישראל עלינו רשעים, העולם יגיע, אבל יש מסלול שהוא אתה באופן פרטי עם השם, והוא זז, אמרנו. אז יכול להיות שכאילו זה מתפרץ לכל עמת החיים, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה להפגיש אותך לדוגמה עם מציאות של דם,
אז המציאות של?
של דם נגיד.
דם.
דם. אז באיזשהו שלב בחיים אתה חייב להיפגש, רק אתה תחליט אם זה יהיה בצבא, בתוך עובש, או אם זה יהיה ברפואה, או אם זה יהיה משהו כזה. יש כזה דבר?
באופן עקרוני כן.
אתה מחליט איך להתמודד, או לא?
המפגש יקרה, כמו שהוא אומר.
השאלה איך אתה מסתכל,
המפגש יקרה, השאלה אם אני אגיע לשם באונס, אני אגיע ברצון, אני אגיע בטוב, אני אגיע ברע, אני אגיע היום, אני אגיע מחר, אבל אני אגיע לשם בסוף. אם לא אני הבן שלי, אם לא הבן שלי, אני אין שלי. כן. יעקב או שאני טועה?
מה?
יעקב.
יונתן,
סליחה, כן.
אמרת שהמפגש שלנו עם התורה והחיים צריכים להיות ביחד בזרם אחד. קשה לי להבין עכשיו את דברי הרמח"ל במציאת השיעורים שאומר שבעצם בנדת הזהירות שאדם צריך לבחון את המעשה לפני המעשה ואחרי כל מעשה ולא פעם בלעשות חשבון אלא כל פעם, איך אפשר להבין?
טוב, זה נושא לפני עצמו, אני מציע בוא נשמור את זה כדי ייקח אותנו למקום אחר.
זאת אומרת, עצם ה...
בוא נגיד רגע את זה בצורה יותר כללית. הייתה הנהגה אצל בעלי המוסר, מה שנקרא תנועת המוסר, של חשבון נפש. בואו נעשה חשבון, בואו חשבון. עכשיו, גם בתוך בעלי המוסר, היו כל מיני זוויות. איך לעשות את זה? אני אתן לך דוגמה, אני אענה לך על השאלה הזאת במקום אחר. פעם ניגש אליי בחור במכון, עם מחברת כזאת עבה, שהוא כותב במחברת הזאת, כל, ואתה יודע מה זה כל? כל מה שעובר עליו, כל יום. יום אחד, חצי מחברת. הכל. והוא ניגש בהתלהבות, אומר לי, תראה איזה חשבון. בואו חשבון. חשבון נפש. אמרתי לו שני דברים. אם אתה רוצה להיות חולה נפש בזמן הקרוב ו לא להיות קרוב לאלוהים, תמשיך ככה. מה? אתה לא יודע כמה זה חשוב? אמרתי לו, בעיה, תמשיך. הבן אדם הזה ברוך השם הפסיק. אחרי כזה אמר לי, ניצלו חיי. אנחנו לא כותבים מחברות. עכשיו, יש כאלה מעלי המוסר אמרו סוף יום. יש כאלה אמרו, כמו שאמרנו, הרב קורות התשובה כותב יום שישי, לפני שבת. באורות הקודש הוא כותב לפני השינה. זה הוידוי של קריאת שמה. מי שנוהג להגיד את הוידוי, בצורות אחרות לא קרה. סוף תקופה כמה. יש כאלה שהפנקסים האלה, והיו עושים פנקסים, יש... בעולם הישיבות, אתה ידעו, הפנקסים של החשבונות נפש, כלומר זה... ולהסתכל על פנקסים של... של של צדיקים, של אנשים גדולים, קדושים וזה. זה דברים עצומים, אתה רואה שם איזה חשבונות, איזה דקויות, איזה תשומת לב, איזה רגישות. זה דברים שאתה בכלל לא היית מעלה על הדעת. זה תורה שלמה, הסיפור הזה. מצד שני, יש כאלה, שהפנקסים האלה יכולים באמת לעשות אותם חולי נפש. כל אחד צריך לזהות עם עצמו, כמה הוא כותב, כמה בעל פה, באיזה תדירות הוא עושה את זה, על מה הוא שם דגש. לפעמים גם צריך לדעת להחליק את, להחליק את הדברים, לא יותר מדי לחפור בקישקע על כל איזה פינה. כן, זה המקום לזרם הטבעי. אני לא אומר לא לעשות חשבון, ברור שצריך לעשות חשבון, אבל שזה יהיה במסגרת שאני יכול להקל אותה, שאני יכול לקבל אותה, שלא תמוטט אותי. זרם חיים. חבר'ה, אנחנו צריכים להתקדם. כן, היום מסיימים את המער, על מה שנספיק, נספיק. כן.
אני אגיד על השאלה שלו. אפילו אולי למדנו את זה, אבל... אבל אם התורה חיה בכל אחד ואחד, לא אם, התורה חיה בכל אחד ואחד, אז גם אדם, אפילו כל הקליפות והמחסונים והיצר וכל מה שלו וכו' וכו', בלי לזלזל, חס וחלילה, אדם שנפגש עם תורה, משהו צריך להתלוצץ, משהו צריך להידלק, איזושהי מנורה בפנים חייבת להידלק, לא יכול להיות שאדם יצא אדיש, ויש אנשים שיוצאים אדישים, או שמשקרים לעצמם.
לא יכול להיות. לא, כמו שאמרת בדיוק, התורה מדליקה. אני מדליק אורות בגשם. התורה מדליקה. אתה לא יכול להידלק. אז איך אני לא נדלק? או שאני סוחב איתי משקעים, או ששמתי מחיצות מסיבות כאלה ואחרות, או שאולי התכנים, הסגנון, האישיויות שפגשתי, אני לא על אותו תדר.
זאת אומרת שלכל אדם יש איפשהו נקודה שהוא צריך להתחבר אליה.
ודאי. נכון.
ואם הוא הגיע אליה...
הכל ידלק. שמעתי פעם מתלמיד חכם אחד, ראש ישיבה תיכונית אחת, שאמר, הגדרה נפלאה, שכחתי כרגע את שמו, שחינוך זה למצוא את מקום יציאת הנשמה. יציאת הנשמה זה ביטוי בהלכות אבלות חס ושלום, שיוצאת הנשמה של האדם. אז הוא אמר, לכל אחד יש לו מקום יציאה של הנשמה. שהנשמה יוצאת לעולם, אז כל אחד יש לו את נקודת היציאה שלו. חינוך זה לזהות את מקום יציאת הנשמה, ומשם להתחיל לנו. זה חינוך. תמצא את יציאת הנשמה אצל כל אחד. איפה הנשמה שלו יוצאת? אתה קראת לזה איפה אתה יכול להדליק אותו. לא, לא התלהבות חיצונית. לא, לא, מדובר על משהו עמוק מאוד, בנפש, פנימי מאוד. פנימי מאוד. אתה מכיר אדם שיחסית הוא בא פתוח בלי חומות שהוא שם, ויחסית בלי משקעים וכו', שלא נדלק ממשהו פוגש פה? פה נדלקים מהר. זאת הסכנה, דרך אגב, שנדלקים יותר מדי מהר. גלעד שלנו שואל שאלה. בתומר דבורה, בפרק שני, כתוב שאדם יחשוב תמיד מחשבת התורה. מה זה מחשבת התורה? זו בדיוק השאלה. יש בפתיחת באור הלכה של החפץ חיים, ממש, אחת הפסקות הראשונות באור החיים, אני חושב שגם את זה הזכרנו פעם, שיש שש מצוות תמידיות, שאם אדם חושב בהם תמיד מקיים מצווה. אהבת השם וכו'. אז מה זה אומר? שאני הולך ברחוב, הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת השם. הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת השם. הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת השם. רגע, אני אומר את זה לאט. הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת השם. הרי אני מכוון לקיים מצוות אהבת השם. רגע, יכול יותר מהר. בואו נעביר את הטפ. זה לא זה. אלא זה בדיוק הנקודה של זרם החיים שדיברנו עליו מקודם. איתי מבית שען. האם הנהגת החשבון המדודק והמוסר העצמי הדוחק לעומת זרם החיים התורני, זהו ההבדל בהנהגה בין גלות לארץ ישראל, באופן עקרוני? כן. זה בדיוק ההבדל. כשנגיע בהמשך לתורה ותורת חוץ לארץ ותורת ארץ ישראל, נדבר על זה. שזה בדיוק אחד ההבדלים. האם אנחנו חיים בעולם שמבדיל בין קודש לחול, ואז כל הזמן החשבון הזה? כן, צריך לדעת מה בפנים, מה בחוץ. או שיש איזה זרם חיים אחד שהחשבון הזה הוא פחות מתאים לו. לא שאנחנו לא צריכים, עד גאולה שלמה, עוד לא בגאולה שלמה. אז אנחנו בדרך. טוב, בואו נתקדם. אנחנו היום מסיימים את זה בזאת. בבקשה, תומר.
אדם שלא שומע תורה מצוות,
שהוא הולך
לעבודה, הוא בעצם מקיים את התורה?
לא, בסגולה כן, בבחירה לא.
אבל גם העבודה זה תורה.
תראה, ועל פי ההלכה מצוות צריכות כוונה. זה הלכה. מצוות צריכות כוונה. אלא אם כן, המעשה מעיד על הכוונה. כלומר, אדם קם בבוקר ומניח תפילים. אז אם אני הייתי יכול להסביר את מעשה הנחת תפילים בצורה אחרת, אז אולי הוא לא קיים מצווה. למה הנחת תפילין של יד? כי עיקר לי ביד. התפילין מחממות לי את היד. זה לא סבר. אם היה לי יותר לחמם את היד, הייתי לא בסוודר. טוב, אז אם כן, אז למה אני מניח תפילין? כי אני רוצה לקיים מצווה. אז אם המעשה מעיד על המצווה, כלומר, אי אפשר היה להבין את המעשה אלא בצורה של מצווה ולא בצורה אחרת, אז המעשה פה מעיד על המצווה, אז גם אם לא כיוונתי, יצאתי את חובת מצווה. אבל אם המצווה שאני עושה יכולה להתפרש בכיוון אחר, שהוא לא מצווה, ודאי שמצוות צריכות כוונה. זאת הלכה פשוטה בשולחן ערוך, הלכות קריאת שמע. מה? למשל, אני אישה שמה כיסוי ראש כי חם לי מהשמש. לא רוצה לקבל מכת שמש. לא אמרתי שלא קיימה מצווה, רק זאת מצווה מאוד חסרה. בפעולה, בתוצאה יש, בסיבה חסר מאוד.
אבל עדיין התורה יכול, אפילו אם הוא לא קיימה, עדיין זה
תורה. בגרעין זה תורה. תראה, אתה יכול להגיד ש... הרי אסור לשכוח עוד משהו. הקב"ה הוא, אם אפשר לומר, ברא עולם נשמות, וברא עולם של נשמות בגוף. בעולם הנשמות הכל סגולי, הכל, אין בחירה חופשית, אין בני אדם. אין בחירי שם. הכל אלוהי שם. הוא ברא את העולם שלנו, משהו שאנחנו נבחר, אם נחזור לבינה לאמונה. החץ הגדול, שהוא האומן מלמעלה למטה, הוא חייב להשתלם על ידי החץ הקטן שלנו, שהוא מלמטה למעלה. אז הכל מתחיל מהבורא בנבראים, אומן באומנות, מלמעלה למטה. זה אמונה. בפנימיות, בהגדרה, בגרעין, זה אמונה. אבל הקב"ה הוא ברא עולם, לא כדי שזה יישאר ככה, זה גם היה יכול להישאר בעולם מלא, אז למה ברא אותנו עם בחירה חופשית? שנחשוף את האמונה הזאת בבחירתנו החופשית, מלמטה למעלה. האם אמונה זה הפנייה שלי מלמטה למעלה? לא. זה הפנייה שלי מלמטה למעלה, כי האומן נמצא בי מלמעלה למטה. אז מהמקום של המלמעלה למטה, אני פונה מלמטה למעלה. כמה זמן אמרנו את זה? מפורים נראה לי. טוב, בואו נתקדם. גלעד, תרשה להתקדם. מתקדמים. לכן התורה לא נקראת חוכמה. עוד פעם. ואמר ויורני מלשון הוראה, שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה, ולא נקראת בשם חוכמה, כמו שנקראת שח חוכמה או תבונה, מפני כי הפרש יש. כי התורה מורה לאדם את הדרך, אשר בדרך ההוא יגיע לתכליתו האחרון. מה שאפשר לאדם להגיע, להגיעו, סליחה, הוא אל עולם הבא. וזה אין בכוח שום חוכמה. כי החוכמה נוגעת בנקודה, לא בכולל. כי על ידי התורה מגיע האדם אל העולם הבא. ולכך ראוי לדווקא לתורה שם תורה, שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון, ואת הדרכים להגיע לשם, אשר ראו לאדם להגיע אליו. ולכן אמר ויורני ויומר, לי יתמוך דבר אל ליבך. השם יתברך הורה לאדם תכלית האחרון, איך להגיע את האדם אל העולם הבא, כאשר יתמוך דבר אל ליבך. ואז אדם דבוק בתורה, ומגיע לתכליתו, הוא העולם הבא. טוב, סוגיית העולם הבא, נעזוב, למרות שעוד פעם, אנחנו רואים שגם המהר"ל פה, ממש כמו הרמח"ל במצוות ישרים פרק א', כבר מכניס בהגדרת המושג תורה, עולם הבא. כי באמת הדבקות, אם תורה זה חיים, אז החיים במילואם, בשלמותם, בעוצמתם האמיתית, זה ודאי עולם הבא. כי בעולם הזה זה דרך כלים, זה דרך אמצעים. שם זאת אוטוסטרדה, פה זה כביש עירוני. יש רמזורים, יש חניות, יש דוחות תנועה. כי כשם שהתורה היא סדר עולם הזה, כך התורה היא סדר עולם הבא. כי הכל נברא בתורה, אין עולם הזה, אין עולם הבא. ולכך אמר השם ברך, יתמוך דברי ליבך, בזה דבק האדם בעולם הבא, להגיע לתכליתו האחרון, וזה מבואר. טוב, יש כאן עוד קצת מה לברר, אבל נראה לי השלב הזה מספיק. סיימנו את המערה, או שיש לכם עוד? סיימנו. הנה, 7:14, גלעד, בבקשה.
בדירויות שונות אומר לעצמי נגיד שאין עוד מלבדו שאין עוד מלבדו
שאין עוד מלבדו
ומנסה לחיות את זה גם להוריד את זה ללב לחיות את זה באמת גם בהבנה שאפילו הבחירה החופשית זה ככה השאלה אם א' זה נכון שזה בעצם הכתוי של מלמעלה למטה, שאמרת אז שזה האמונה הבא למטה, או שזה שאני שם לעצמי חומה.
או ש?
או שזה בעצם חומה, שמסוים שאני שם לעצמי בעצם, שיש
משהו... תראה, אני אספר לך סיפור מצחיק, אף אחד לא סיפר לי את הסיפור הזה. אם אני לא טועה, בשנה הראשונה שאני הגעתי למכון מאיר, זה כבר לפני לא מעט שנים, אז אחד החברים בפנימייה היה חדר רמים, קראו לזה, חדר מנוחת רמים. חדר עם שתי מיטות. אז פעם בכמה זמן הייתי מוצא את עצמי, מזמן, הרבה שנים לא מצא את עצמי שם, הייתי מוצא את עצמי קצת בצהריים, שם את הראש. איזה שעה, משהו כזה. אני זוכר שבפעם הראשונה שנכנסתי לחדר, הייתי ממש, אולי בתקופה ממש הראשונה שלי פה, נכנסתי לחדר, ולפני כן זה החדר של, 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 של בחורים. אז השאירו שם ארון, השאירו שם כל מיני דברים. בסדר. אני נכנס, אני רואה פתקים קטנים. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אחד מעל המיטה, אחד על יד הארון, אחד על הדלת, אחד זה. כל כך התפעלתי. אמרתי, וואו. אני באתי מישיבה, לא יודע כמה שנים, לא יודע, הרבה שנים, ובחיים לא כתבתי פתק מעל המיטה שלי, אין עוד מלבדו. כל כך התפעלתי מזה. מצד שני, זה היה לפני כמעט 15 שנה. היום, התבגרנו קצת. ואני יכול לומר שמצד אחד אני עדיין מעריך מאוד את ה... שהאדם שם מעל המיטה שלו, בכיס שלו, על מצח ליבו. אין עוד מלבדו. וואו, אדיר. תודו שצריך אומץ. ואני לא פותח עכשיו סוגיות נוספות. ללכת עם חולצה שכתוב עליה, אין עוד מלבדו. או השם הוא המלך. ברחובות תל אביב, על שפת הים. או לא על שפת הים, אבל ברחובות תל אביב. השם הוא המלך. זה גודל. מצד שני, אני חושב שאתה דייקת מאוד בשני הזדים שאתה אמרת. מצד שני, זה סוג של בריחה. זה יכול להיות גם סוג של... אז כתבתי על הקיר. אז זה תלוי על הדלת. יצאתי ידי חובה. אין עוד מלבדו. רגע, זה באמת מונח בתוכי? זה באמת אני? או שזה רק איזה פתק להזכיר לי שאין עוד מלבדו? אז אני לא אומר שלא צריך פתקים. אחרי המעשים... מה?
זה נכון, מבחינת
ה... אני אומר, אחרי המעשים יימשכו הלבבות. אז פתק כזה, אני זוכר שהייתי נכנס מאז כל יום לחדר, או פעם בכמה ימים לחדר, זה היה מרגש אותי כל פעם מחדש, הייתי נזכר שאין עוד מלבדו. כן, אין עוד מלבדו. לפעמים שכחתי את זה. זה היה מזכיר לי, אני לא מדבר, אני מדבר בסרצינות. הייתי יוצא מהחדר עם בעל תשובה, ממש. הייתי הולך לשאול, נצאתי עם אין עוד מלבדו. כתוב פה, ראיתי על אחד החלונות, נן תעשו רעש. אנחנו ישנים, שינה אחת חלקי שהיא מנבואה, אתה מפריע לי להתנבא. אז בתחושה בערך הזאת הייתי יוצא מהחדר. אין עוד מלבדו, הלכתי לישון, מצאתי, הלכתי לחפש אתונות, מצאתי מלכות. מצד שני. זה סוג גם של תירוץ קצת. זה לא בטוח שזה תמיד מעיד על עבודה מבפנים. לא יודע אם עניתי לך. קיצור, אני עונה לך ששני הצדדים נכונים, ואדם צריך למצוא בעצמו את האיזון הנכון. בבקשה.
אני שואל בזה שאני אומר לעצמי את זה, אני לוקח אחריות על הבחירה החופשית או בורח על הבחירה החופשית?
אז אני שואל אותך בשאלה, אתה לוקח אחריות על הבחירה החופשית או שאתה בורח על הבחירה החופשית? תענה לעצמך. אם אתה חושב שזה לקחת אחריות, תמשיך. אתה חושב שזה בריחה, תפסיק. אתה חושב שזה ביני? תמנן פחות. תתייחס לזה פחות. טוב, יופי, סיימנו. ביום ראשון מתחילים את הפסקה בעין הים, מסיימים את הדף הזה. בסדר? להכין את פסקה 3? 3. משה בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. סוגיה מאוד חשובה. טוב, אז אנחנו עדיין בהגדרה מה זה תורה, אז אנחנו, אחרי שהתורה היא סדר, והתורה היא קשר, והתורה היא הוראה של הכל, והיא החיים והיא הלב, מתפתחים יותר בפסקה מספר 3. שבת שלום.